שפת אימס לפרשס בערבך. בשם מורי וזקני ז"ל, בפסוק מבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה. אבל חוזר הוא לנעילת שערים. ודקדק מה זה הלשון נעילת שערים ולא פתיחת שערים. הוא פירש דכתיב מייפו פעמייך בנעלים. פעמייך הוא התעוררות והתלהבות לבעוד בני ישראל, בלשון פעמון זהב. בנעלים הוא שזה ההתלהבות צריך שמירה ומנעול שלא יתפשט בו הפסולת. ושבח הזקנים הוא בזה שיש להם יישוב הדעת שלא להתפשט התלהבות יותר מדי. אז הקושיה כאן היא ברורה. הלווים עובדים מגיל 30 עד גיל 50. ובגיל 50 הם חוזרים מצווה העבודה. אז זה לא שהם יוצאים לפנסיה או משהו כזה, אלא הם חוזרים לסטטוס אחר. ממנגנים וכאלה שנושאים את כלי הקודש במשכן, הם חוזרים חזרה לתפקיד של נעילת, אופתי, תודה רבה. נעילת ופתיחת שערים. חוזרים חזרה להיות לשוערים. במדרש כתוב דווקא לתפקיד של נעילת שערים. אז שואל האבא של או הסבא של שפת אמת, למה דווקא נעילת שערים? למה לא פתיחה? מה מיוחד ביכולת לנעול? ועל זה הוא אומר שיש איזו איכות מיוחדת אצל הזקנים שהיא לא קיימת אצל הצעירים, וזה יכולת שמירת ההתלהבות. על הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? אז יש כאן פעמייך ונעלים. פעמייך, אתם כבר יכולים לשמוע שזה פעימות, זה משהו שהוא פועם, זה כמו פעמון, זה משהו שהוא מתקדם, עושה גם רעש קצת, ונעלים זה משהו שהוא נועל. אז הייתי אומר ככה, להתלהב זה דבר ש... זה דבר חשוב, דבר יקר. יש אותו, זה להרבה מאוד אנשים, אבל להיות מתון, ולבדוק שההתלהבות היא באמת נקייה. ואתה לא מתלהב לא בגלל סיבות חיצוניות, ולא בגלל שיראו אותך, ולא בגלל כל מיני דברים. שלא נכנסו לך כל מיני נטיות זרות בהתערבות, זה כבר עוד סיפור. וזו הייתה המלאכה המיוחדת של הזקנים. תחשבו אנשים שכבר ראו הכל. כאילו הם היו 20 שנה בבית המקדש, עבדו, הם ראו הכל. אז הם יודעים גם לזהות מה זה התלהבות שהיא לשם שמיים. ומה זה התלהבות שלו לשם שמיים, מה נקי ומה לא נקי. זה הכיוון כאן. והוא אומר, דברי פי חכם חן. לכן הם דווקא באים לנעילת השערים. כאילו, הייתי אומר, הזקנים האלו הם אלו שידעו לזרוק את המילה במקום. מי שהתלהב בעבודת השם, להגיד לו, אבל יש כאן איזה משהו, תבדוק. זה לא לגמרי נקי. יש כאן איזה משהו זר בהתלהבות שאתה מתלהב. אתה מסתכל אם מסתכלים עליך. אתה אכפת, זה לא לגמרי נקי. לכן דווקא נעילת שערים, זה מבחינת הזקנים שיש להם את ה... יש מידה בשם הבעל שם טוב, היום פטירת הבעל שם טוב בשבועות, אז הבעל שם טוב חידש מידה, היא מידה של זקנים קצת. מצד אחד אסור להיות זקן, זקן זה משהו מנטלי, אין לי כוח לזוז, אסור להיות זקן. מצד שני, הבעל שם טוב חידש מידה שנקראת זריזות במתינות. שאדם הוא זריז, אבל הזריזות באה באופן מתון. הוא לא זריז קו נטוי פזיז, אלא הוא זריז מתון. ודברי פי חכם חן, ולהוסיף ביאור העניין לכתיב האחיות רצו ושבו בית בחינות הנזכרות לאל. לכן כתיב ישוב מצווה העבודה, ישוב ישוב הדעת. וכן הלשון חוזר לנעילת השערים שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררה מכל פסולת. זה כמו הקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזשהו גיל, זקנה. שמגיל הזה כבר יש פחות לחץ. אפשר לחזור על הדברים ולתקן אותם. אפשר לעשות אותם בצורה... אני אתן לכם משל, שאתם יותר תבינו אותו. מסע כומתה. עשיתם. לא משהו. לא משנה, כל מסע שלו יהיה. מסע כומתה, מסע השבעה, מסע הזה. בתור טירון, נגיד, בן אדם הוא היום מגד, בסדר? אז הוא עשה את המסע הזה בתור טירון, בתור ממם, בתור סמך מפה, בתור מפה, המגדים עושים את המסע הזה כבר, לא יודע, המגד של הבח עושה, נגיד שעושה. עשה אותו 4 פעמים. אתם מבינים שכל פעם היא שונה. בתור טירון, אתה בדרך כלל רואה את הגב של האום מולך, ורק חושב מתי זה ייגמר, וכולך לחוץ, וזה. אחרי זה בתור סמל, אתה כבר עושה את זה, אתה כבר רואה את החיילים, אתה כבר רואה... אותם מקומות, אותו מסע, אתה כבר מתקן. זה כבר לא רק סוג בעצמך, אתה גם שם לב אם יש לי מישהו קשה, אם זה חייל, אתה כבר... בתור ממם, אתה כבר יכול להרים את הראש ולראות מה הנוף. וואלה, המסע הזה עובר גם באיזה מקום יפה, לא שמתי לב לזה בכלל, פה זה עבר, וואלה. בתור זה רק ראיתי מולי צבע זית. בתור סמך מפה ומפה, אתה כבר יכול לא רק לראות את הנוף, לראות בכלל את ההתרחשות, את הזכות שזכינו לה, לעשות מסע קומתה בארץ ישראל. אתה גם רואה את החיילים האלה, מסתכל, יודע, מי יגיע לאן, יש לך כבר זה טביעות עין. אותו מקום, אותו מסע, גם לא הרבה זמן עבר בין אחד לשני, קצב הקידום בצבא בשלבים הללו. בכל אופן, בתור זקן, צורך העניין, נגיד, מפאוק, אתה זקן, אתה חוזר באותו מסע ולעשה אותו ממקום אחר לגמרי. באותה נקודה. כאילו, את אותו דבר. אז ככה הוא מדבר כאן בעצם, 50 זה לא כזה זקן, אבל 50 זה גיל מספיק שבו... בסדר. אפשר לעשות את הדברים, אבל הפעם יותר ברוגע, יותר אולי לשם שמיים, נקרא לזה. יותר בשביל הדבר בעצמו. אם חאו לי כפיים, לא אם חאו לי כפיים, יהיה מוצלח, לא יהיה מוצלח. בסדר, עכשיו אני מגיע ממקום. כשצעירים, אז יש הרבה מאוד גורמי לחץ נוספים. אדם רוצה לזכות בהכרה, אדם רוצה לזכות במעמד, אז הוא מתאמץ גם בשביל הדברים הללו. אבל כשזקנים, אתה כבר אחרי הסיפור הזה. די, כי הוא... בסדר. כבר היית לוי 20 שנה, קיבלת את כל הכבוד האפשרי, זכית בפרס יקיר הלוויים, בבית המקדש, זהו, ראית כבר את הכל. עכשיו כבר... אז עכשיו מה? אז עכשיו נשאר לעשות את זה יותר טוב. וכן, הלשון חוזר לנעילת השערים שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לברה מכל פסולת. ופסוק הנזכר לאל, פעמייך בנהלים ומכללות ישראל, שהקטנים מתבטלים לגדולים. ובמעשה הנערים הוא פעמייך התלהבות התשוקה מבחינת רצון. זה הנערים, מתלהבים, רוצים, מבחינת רצון, מצוין. ובנעלים הם הזקנים בחינת ושוב. היכולת לחזור חזרה ולתקן את זה, שזה יותר מדויק ויותר במקום ויותר נקי, זה כבר אחרת לגמרי.
יש לי שאלה.
כן, חבר. קודם כל, זקן פה זה לאו דווקא זקן אחד כזה שהוא כבר רגל וחצי לא כאן. גיל 50, זה לא מאוד זקן, אבל זה עבר כבר את רוב הדברים. עכשיו, איך הוא יכול לחזור? לחזור בזמן. לחזור, הוא יכול לחזור על ידי זה שבעצם הוא חוזר על אותן סיטואציות. חוזר על אותן... כן, גם חשבון נפש אישי, וגם הוא חוזר על אותן סיטואציות. וזה נראה אחרת. אני אתן לכם, דוגמה נוספת. אולי אפשר לתת את זה אפילו יש לנו ראש ממשלה, כן, שכבר היה פעם ראש ממשלה בסיבוב קודם, נכון? ולפחות על פי דבריו, הוא מדווח שהפעם זה אחרת לגמרי. זה לא רק הניסיון שהוא צבר או לא צבר, זה סוג של בשלות. אתה מגיע לאיזשהו מקום, אבל הפעם זהו. בהתחלה, אתה יודע, אדם שהוא אנונימי כמעט, עצור חניין, ולא לפני כן לא נסע בשום תפקיד, פתאום נוכל לראות ראש ממשלה, אז זה מסחרר אותו, כל ה... פתאום ההבטחה, והכבוד, והמעמד, ובאים אליך לאשר מבצע צבאי, דקה לפני כן היית אדם רגיל, פתאום אתה... אז ברור שיש כאן גם את כובד התפקיד מצד אחד, אבל מצד שני יש גם את כל המסביב, וגם יכול לבלבל. אבל אחרי שאדם כבר היה פעם אחת בדבר הזה, זה בסדר. אז עכשיו הוא חוזר לאותו תפקיד, לאותה נקודה, אבל יכול לתקן את זה. תקן את זה, לעשות את זה בצורה יותר מדויקת, יותר לשם שמיים, וכן על זה הדרך. זה נקרא זקן. זקן זה מי שאני מבין, מי שכבר עבר את זה פעם אחת, ואז הוא יכול לברר שההתלהבות או האנרגיה תהיה ממוקדת בדבר בעצמו. בדבר בעצמו. אני אולי אשתף אתכם מחוויה שלי. מדי פעם יצא לי לערוך חופות של זוגות, בדרך כלל זוגות שהם לא דתיים. אז אני זוכר את החופות הראשונות שמאוד מאוד התלהבתי. מאוד התלהבתי. כאילו, זה גם העניין עצמו לחתן זוג, אבל זה גם אולי ככה, אני יודע, קרא לזה, הכרה מסוימת.
אה?
דרך כל מיני, דרך בניין שלם, אז הם עסקו בזה. היום דרך כל מיני מקומות, לא משנה, דרך רבניות מסוימות. כל פנים, וואו. וזה, וגם זה ככה, גם צד האירוע עצמו, הוא תרצה לראות את זה, אתה נמצא במרכז העניינים, כי יש פה חופה וכולם מסתכלים ויש צלם וזה, ואתה, אז יש פה גם הרבה מסביב, נכון? לא, עכשיו, כבר לא יודע כמה שנים, אולי כמעט 8 שנים, זה כבר לא, בסדר, הצטלמנו 200,000 פעם וראינו, אז מה עכשיו? אז עכשיו, כשאני מגיע לחופה, אז אני אומר, רגע, אתה אולי כבר רגיל לכל, אתה, הם, הזוג הזה מתחתן פעם ראשונה, אני כבר לא יודע איזה חופה זה שאני רואה, 50, לא יודע כמה כבר, כן, הם פעם ראשונה, אבל אתה כבר בקיא ורגיל, אז מה, אז עכשיו נעשה זה כזה בתור רגיל, לא, אני אומר לעצמי, מה פתאום, עכשיו אני מגיע לחופה, אדוני, כל חופה היא קדושה, כל חופה יש בה אין סוף, כל חופה היא, יש בה גילוי שכינה, לא משנה שאתה כבר היית במאה חופה, עכשיו זה חופה מיוחדת, אז עכשיו אני כן מתלהב, אבל אני מקווה, אני משתף אתכם בתקוות שלי גם, אני מקווה שההתלהבות היא לא רק בגלל הדברים שפעם היו, שזה וואו, וזה, וחופה, וכולם רואים, והרב הוא איזה רע, אלא הפעם זה בגלל שאני מתלהב מהסיבה הנכונה. מהקדושה שמופיעה בכל חופה, לא משנה איזה שיר מתנגן ברקע, ושל איזה זמר, וכמה הוא לועזי, וכמה... אתם מבינים את העניין? כאילו זקן, בבחינה הזאת. בנהלים הם הזקנים בחינת ושוב, ומתאספים כל מיני עבודות של בני ישראל בשמיים, ונגמר מכולם סדר עבודה הנכונה פעמייך בנהלים. וזה שכתוב שם, ושירת את אחיו לשמור משמרת, כי הזקנים נותנים כוחם לציבור, הזקנים הם חלק מהציבור, לסייע להנערים שלא יתערב פסולת בעבודתם. איזה פסולת? של גאווה, של תראו אותי, של התבלטות, כל הדברים האלו, שלא יתערב פסולת בעבודתם, שגם עבודת הנערים תהיה יותר נקייה מכוחם של הזקנים. על פי זה יש לפרש המדרש פרשת וירא, חביבים הזקנים, אם זקנים הם, חביבים הם. ואם נערים נטפל להם ילדות. יש לפרש על פי הנ"ל, כי הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותם תקנו בחינת עבודת ההתלהבות כראוי. יש כאן, בוא נגיד ככה, יש כאלה אנשים טיפוסים שגם כשהם היו ילדים היו אדישים. אז כשהם מגיעים להיות זקנים, זה בכלל אפתים גמורים. יש וורט מאוד יפה של החפץ חיים. החפץ חיים שואל שאלה מאוד יפה. מוסר, קצת מוסר. החפץ חיים אומר, כשרוצים לדבר על מישהו שהוא זריז, אומרים לו משהו והוא מבצע, אז הכינוי באירופה היה להגיד על מישהו כמו קוזק. כמו קוזק. קוזק, הם היו חיילים, החיילים של הצאר, פקודה הם מבצעים, אין התמהמהות, אין זה. זה מצד אחד. ומצד השני, כשרוצים להגיד על מישהו שהוא שיא הבטלה ושיא הריקבון, היו אומרים כמו קוזק בפנסיה. כשהקוזקים היו עובדים בצבא עד גיל 50, נגיד 20 שנה, בגיל 20 היו פורשים, והייתה להם פנסיה מובטחת לכל החיים, והם היו יושבים, היה שם בתי מרזח כאלה עם תנורי אבן, שם זה, הם היו שם זרוקים שם כל היום, נחים, ישנים, שותים יש, וכשהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא תכלית הבטלה והריקבון, היו אומרים, זה כמו קוזק בפנסיה.
מה
יין שרף, מה שקרה? שואל החפץ חיים, איך יכול להיות? הרי אנחנו מקובלנו שאחרי המעשים, יימשכו הלבבות. ואם אדם היה רגיל למשך 20 שנה לקום ב-5 בבוקר ולהיות זריז, אז אמור להמשיך כל החיים שלו. אז איך יכול להיות שאיך שזה נגמר, אנשים שרגילים לרוץ כל החיים, איך שזה נגמר, החיוב הם מיד מתפגרים. עולה החפץ חיים. נכון שהם רצו 20 שנה, אבל 20 שנה הם רצו אל התנור. זה הייתה המטרה שלי. כלומר, יש אנשים שהם גם בתור צעירים, מתלהבים, הם מתלהבים על המנוחה. אז אין מה לצפות להם שיהיו זקנים. או יש אנשים שגם בתור צעירים אומרים, הם משחקים, פתאום תופסים איזה פוזה כזאת, לא צריך לרוץ, צריך להתלהב. אדוני, לא, עכשיו תתלהב, אתה תתלהב. אתם מכירים את המעגל, יש בחתונות, כן, את המעגל של החבר'ה, רוקנים, יש את המעגל של ה... כן, המעגל של ה... פינג, שמעתי שקוראו לזה מעגל הפינגווינים. עם הקרס, הולכים כזה ככה. עכשיו, מישהו בחוץ שכבר 22 אומר, מה, אני צריך לעבוד קשה, בוא נלך פה למעגל הפינגווינים. זה, כשהוא יגיע לגיל 50, אז הוא יזוז מהכיסא. כן, אז אם אתה רוצה בגיל, אם אתה רוצה בכלל לקום מהשולחן בגיל 50 ולהשתתף בשמחה, במתינות, בנחת, אז עכשיו בגיל יותר צעיר, קצת תשתולל. אז יש לפרש על פי הנאה. מי שיש לו קרס הולך כזה כמו פיגמי. לא ראית את זה אף פעם.
לאחרונה, תראות שאני כולם רואים.
כל הכבוד. כי הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותן תקנו בחינת עבודת ההתלהבות כראוי. ובימי הזקנה מבררים עבודתם הראשונה. וזה פעמייך בנהלים. וחביבים הם, כמו שכתוב, מה יפו. יפה, התהליך הזה של התיקון הוא תהליך יפה. התחלתי משהו, אז אני מתקן אותו. תראו, פעם מישהו אמר לי איזה משפט שמאוד, שהוא החליש אותי. אמרתי לו, זה משהו שעשיתי, וזה, הוא אמר לי, טוב, בסדר, אתה צעיר, עוד זה יעבור לך. כאילו, עשיתי, עכשיו, יזמתי את זה במשהו, במקום, אמרתי, שמה, עשיתי ככה, ודיברתי, מה הוא? אמר לי, טוב, בסדר, אתה עוד צעיר, זה יעבור לך, כאילו. הרגשתי איך הוא, נגיד שזה נכון ואני צעיר, אבל אם עכשיו תוציא לי את האוויר מהמפרשים, אז מה יהיה בעוד שנתיים? אז אני בכלל לי. יכול להיות שבעוד שנתיים אני אעשה את זה אחרת, אני פחות אתלהב, אני פחות אעשה מזה רעש וצלצולים, אבל זה שלב שצריך לעבור אותו. ואם נערים מהם פירוש אף הזקנים שמתחילים עתה לקבל עבודת השם במי זקנתם, חסר להם כוח ההתלהבות. עם כל זה הם מוסיפים כוח לילדים, וזה נטפל להם ילדות כמו שכתוב, ושירת אתך, ויש כאן איזה מין איזון, איזון חיובי. מצד אחד ההתלהבות של הילדים, מצד שני הזקנים שמסתכלים וככה קצת מרגיעים, ואומרים רגע, רגע, טוב מאוד התלהבות, אבל בואו נזוג שההתלהבות היא בבית לשם שמיים, ודור לשם דברים אחרים, ואז מיני ומיני, הכל מתעלה. כן, אז יש כאן את הלוויים הצעירים, יש כאן את הלוויים היותר מבוגרים, שככה מסתכלים ומנחים אותם, כי לפעמים מתוך התלהבות גם אפשר לפגוע. ולפעמים מתוך התלהבות גם אפשר לבוא לכלל גאווה או התנשאות. וכשיש לך איזה מישהו קצת מנוסה לידך, קצת... טוב. בכל ביתי נאמן, מה אני אגיד לכם? הלוואי עלינו כזה תואר. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בכל ביתי נאמנו. לכן מכאן התואר של משה רבנו, רעיה מהמנה, הרועי הנאמן, זה משה רבנו. מה פירוש בכל ביתי נאמנו? עכשיו, זה תיאור, בכל ביתי נאמנו, זה תיאור של, הוא נאמר בהקשר של תיאור מדרגת הנבואה של משה רבנו. איך לא יראתם לדבר על עבדי על משה, כך אומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, הרי בכל ביתי נאמנו. אז יש כאן קשר בין אמונה לבין נבואה. אז זה הולך לדבר על שפת אמת. דעית במדרש, תחתונים עיניים יכולים לעמוד בתפקודיו של מקום ומתן תורה, היו רואים כל בני ישראל להיות נביאים. כמו שכתוב, אמרתי ובני עליון כולכם, ועל ידי החטא כאדם תמותו. וכוח הנבואה כפי אמונת האדם. פירוש אמונה, מה זה אמונה? להיות נשאר במדרגה שהשיג בלי השתנות, כמו יתד במקום נאמן. וכשאדם מוכן לקבל הנבואה להיות קבוע בו בלי השתנות, זוכה לנבואה. ויש הרבה מדרגות בנבואה, ומשה רבנו עליו השלום, בכל ביתי נאמנו, וזכה לנבואה העליונה שהיה מוכן לעמוד בזו הנבואה העליונה, כי משה רבנו עליו השלום כתיב באיש האלוקים, ועם במדרש חצי אש, חצי אלוקים, וכו'. וזה שכתוב, האיש משה ענב מאוד, פירוש זה החלק איש שבו היה ענב ושפל, אבל חלק אלוקים שבו, עד רבה, היה מתעלה יותר מן המלאכים, מזה הטעם עצמו, כמו שכתוב בזוהר החדוש, מאן דהוא זעיר יעורב, לא רבי קודשא בריך הוא אלא לדעזר. כלומר, במילים שלנו. תראו, אין לנו היום נביאים. אין לנו נביאים, ואנחנו, לצערנו הרב, התרגלנו לזה, שאין לנו נביאים. אבל זו מציאות לא נורמלית. לא נורמלית, זו מציאות שהיא עיוות. זה לא ייתכן דבר כזה. יותר מאלף שנים ברציפות, היו בעם ישראל נביאים. אתם מבינים את זה? יותר מאלף שנים ברציפות היו בעם ישראל נביאים. אם נגיד, ניקח נגיד ממשה רבנו, עד מלאכי אחרון הנביאים, מאבי הנביאים, רבם של הנביאים, עד אחרון הנביאים, יש יותר מאלף שנים. ולא היה, והיו תקופות שהיו בעם ישראל, מיליונים של נביאים, כפליים כיוצא מצרים היו נביאים. כלומר, הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בצורה ישירה, דרך אנשים מיוחדים ובחרים, היה מציאות חיה וקיימת. היום אנחנו קוראים סיפורים על הרב אליהו, על רוח קודשו וכו', ואנחנו כולנו ככה מתפעלים ונחזים, וזה ודאי נכון להתפעל מזה מאוד מאוד. אבל בעבר זה היה ברור, מה זאת אומרת? ברור שיש נביא של אלוקים, מה השאלה בכלל? זה, יש לא רק אותו, יש הרבה. הוא אותו כתבו בתנך, כי הייתה לו נבואה שהוא צריכה לכל כלל ישראל, אבל היו בתי מדרשות שלמים של נביאים. ומשה הוא רבם של כל הנביאים. אז טוב, אין לנו נבואה. אז האם הנבואה נעלמה לגמרי? אין נבואה בכלל, זהו, נמחקה. תשובת השפת האמת, לא. יש ניצוץ מן הנבואה, וזה אמונה. אדם זוכה לאמונה, אדם זוכה לנבואה, כפי בחינת האמונה שיש בו. ככה הפסוק הזה אומר. ככל שאדם, בכל ביתי נאמנו, אדם מקבל על עצמו את כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא עליו, בשמחה, בטוב לבב, לא משתנה במדרגתו, לא קורה שהוא לומד דבר אחד בבית המדרש, יוצא החוצה ואומר, עבדו עליי. לא, מה זה דבר? זה איפה הקדוש ברוך הוא? אלא הוא בתוקף אמונתו בכל דבר. בקושי ובשמחה, בעלייה ובירידה, הוא נמצא בתוקף אמונתו. ככל שאדם יותר במדרגה הזאת, כך הוא יותר ראוי וזכאי לנבואה. זה משה רבנו. כשאדם מוכן לקבל הנבואה, להיות קבוע או בלי השתנות, זוכה לנבואה ושווה מדרגות בנבואה, ומשה רבנו עליו השלום, למה הוא הנביא הכי גדול? כי בכל ביתי נאמנו, מה הכוונה בכל ביתי? בכל חדר בבית שהכנסתי אותו, בין בחדרים היפים והמוארים, בין בחדרים החשוכים, בין בחדרים... בכל ביתי נאמנו. כל מקום הוא לא... נאמן, מקבל על עצמו. אפשר לסמוך עליו שלא יגיד, מה, פה שמו אותי לשבת? לא, אז אם ככה לא מתאים לי. נכנס לחדר, לבית, הוא אומר, טוב, תלך שם לפינה. לפינה? אז אני לא מתאים. לא, זה משה רבנו, זה לא היה ככה. בכל ביתי נאמן. ומשה רבנו, הוא כל הזמן הגדיל את כוח האמונה שבו וצמצם את כוח הגוף שבו. כן? האיש, בחינת האיש של משה, ענב מאוד, הוא לא דורש לעצמו שום דבר, הכל בענבה, אבל חצי האלוקים מתעלה כל הזמן. ואמרו חז"ל, בגסות הרוח, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וכמו כן, משה רבנו עליו השלום, שהיה ענב מאוד, שרתה עמו השכינה ומדברת מתוך גרונו. ואיתה כי שבת בחינת משה רבנו, ולכן כתוב, ישמח משה מתנת חלקו, דשבת מתנה טובה מבית גנותיו של הקדוש ברוך הוא. וכן במשה בכל ביתי נאמנו, ולכן המשיך המתנה דשבת לבני ישראל. ושבת הוא גם כן מחצה בזמן, הוא מחצה למעלה מן הזמן. לכן הוא מושך ברכה לכל הזמנים. וכו' וכו'. כלומר, יש כאן בעצם בחינת משה רבנו, חציו אדם, חציו אלוקים. והסיבה שמשה רבנו זכה לנבואה, הוא בחינת האמונה שהייתה. עוד דיבור אחד, וחשוב מאוד, בואו נראה את ה... בפסוק, ויהי עם כמתאוננים רע בעיני השם. פרש רש"י שאמרו, כמה לובטנו בדרך, זה כמה, איך הוא קידר אותנו הרבה, מה זה הדרך הזאת? כתוב שהם הלכו דרך שלושת ימים, והקדוש ברוך הוא ניסה לזרז אותם, לעשות להם מסע מזורז, להיכנס לארץ ישראל, ומתחילים להתלונן, אוף, דרך, מתי נגיע, חם, קר, מה זה הדברים האלה? אמר, אדוני אביא מורי זקני ז"ל, כי כל החטא היה מה שלא האמינו כי הוא רק לטובה, וחשבו שלרעתם. החטא לא היה זה שהם התלוננו, מותר להתלונן. מי שאמר שאסור להתלונן, מותר להתלונן. החטא היה שהם חשבו שזה לרעה. אתה יכול להגיד, בוא נע, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לוקח את זה לטובה, אבל וואלה, קשה לי. קשה, בוא נע, זה קשה, בסדר. הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה עם בריאותם. גם באמונה. אבל כאן, הם אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? הוא מהר אותנו בשביל, לא יודע מה, עשות לנו איזה משהו לא טוב. והנה רש"י כתב שהקדוש ברוך הוא נתכוון לטובה, שיבואו מהר לארץ ישראל. אז אם כך קשה, שהיה יכול להוליכם בדרך נייחה, אז אם אתה רוצה להביא אותם לארץ ישראל, אז למה בדרך כזאת היא קשה? קח אותם בדרך נוחה. היפלא מהשם דבר. אך איתה, כי ארץ ישראל זוכים על ידי איסורין, ולכן היו מהם שנה במדבר. למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם בדרך קשה? לטובתכם, כי ארץ ישראל אי אפשר לקנות בלי איסורים. אם לא תעברו איזה מסע של איסורים, אז מה? אז לא תוכלו לקנות את מדרגת ארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך לייסר אתכם, אני אעשה לכם את זה מהר. צ'יק צ'יק צ'יק. והם אומרים, מה זה הדבר הזה? זה איסורים, מה זה? איזה... מה זה? בכלל לא טוב, זה לא... מה זה הדבר הזה? הוא חושב עלינו רעה. חושבים לא טוב. אכן, אם היו מקבלים זה המהירות באהבה, אף שהיה קשה להם ולתורח, היה זה מספיק לכל את הארץ, על ידי אלה האיסורים. וזה היה הניסיון. איך הם יפרשו את האיסורים האלה? אם הם יפרשו... לא שמותר להתלונן, אין שום בעיה. אבל אם אתה מייחס כוונות זדון להוא שמייסר אותך, זה דבר אחד. ואם אתה אומר, טוב, באמת, אם ככה מייסרים, אז כנראה שבאמת זה נצרך, ואני מקבל עליי את הדין קשה, אני לא אומר שקל לי, אבל מן הסתם מתכוון לטובה. זה היה הניסיון. לא עמדו בזה, אז אחרי זה קיבלו 40 שנה, וכן נראה כי באמת הקדוש ברוך הוא משבח אותם, אחר כך, אחרי 40 שנה, לך תלך אחריי במדבר, וכתוב בתורה לשבח, ויש אשר יהיה עד ימים, אם כן קיבלו גזרת המלך. הכל החטא היה מה שחשבו שהוא לרעתם, וזהו כי מתעוננים רע. כן? זה היה כל החטא. חשבו שזה לא לטובתם. בסדר, קיבלו, אין ברירה, אתה מוליך אותנו. הרי בפרשה כתוב, הענן, הענן, הענן. טוב, בסדר, שיגעון, אם פעם שבוע, פעם חודש, פעם חודשה, מקבלים את הדין. זה לא מספיק שתקבלו את הדין. צריך שתבינו שזה לטובתכם. הקדוש ברוך הוא לא סתם, זה לא איזה אלוהים שיושב בשמיים ומשחק, יאללה, בוא נאמר, בוא נשתעשע קצת עם האלה למטה, בוא נעצבן אותם, זה מצחיק. לא. הרבה פעמים אדם, אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם יש לו איוולת בתוך הלב, ואז הוא אומר, מאלוהים זה הגיע. כן, אנשים חושבים, יש להם כל מיני מחשבות רעות, בינם ובין עצמם, ואז הם משליחים את זה על השם יתברך. הקדוש ברוך הוא רק רוצה טוב. ואם הוא מוליך אותם בדרך קשה, זה כי יש בזה, זה טוב שיצא מזה. אז הם קיבלו את הדין, כי לא הייתה להם ברירה, אבל בלב הם חשבו שזה בעצם נעשה חס וחלילה לרעה. כל החטא היה מה שחשבו שהוא לרעתם, וזהו כי מתעוננים רע. לכתיב מושכני אחריך נרוצה, היינו להיות נמשך אחריו ברצון ואהבה. אפילו שהדרך הוא בתורח ומסע, מכל מקום, מרוב התשוקה, לעשות רצונו יתברך, צריך להיות בטל כל הרצונות של האדם. כעניין שאמרו בטל רצונך מפני רצונו, להיות כל רצון האדם בטל ב-60 ו-100, לרוב ההתלהבות והתשוקה, לעשות רצונו יתברך שמו. וכן דרשו חז"ל, ואהבת בכל מאודיך, בכל מידה שמודד לך, ומודה לו מאוד מאוד. גם אם זה קשה, תודה לו, כי הקושי כאן הוא לא לחינם. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. והוא לא סתם עושה לנו דברים קשים בשביל להתעלל בנו. לא. כל דבר של קושי יש לו מטרה ותכלית. היינו, אפילו בעת פורענויות, ימלא אהבת השם, כשמתבונן שכך רצונו יתברך שמו, ושכל תשוקת האדם בעולם רק לעשות רצונו יתברך, מתבטל ומקבל הכל באהבה וברצון כנזכר לאל. במיוחד, את הדברים הקשים, את הדברים שאנחנו לא תמיד מבינים אותה, אם אדם מביא, אדם חי באמונה שלמה, שמכל דבר קשה שמביאים עליו, הקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח לו ישועה, אז הוא מתבטל לרצון השם יתברך, ואלה גם יותר קל לעשות את זה, וזוכה גם לצמיחת הישועה שהסתתרה. נכון? שבת שלום, חזקו ואמצו.